שלום וברכה לכל החברים.
שלום.
ערב טוב. אני מקווה שאתם רואים ושומעים. תודה רבה למי שהיה. תודה רבה לכל מי שעושה לי סימנים. אנחנו עכשיו עוברים ללשון הקודש. עשיתי תרגום סימני בנשמה כדי לעבור מלשון עבודה זרה ללשון הקודש. אז בעזרת השם, אנחנו נעסוק היום לא בפרשת תולדות, אלא בעניינים הקשורים לחודש שבו אנחנו נמצאים, חודש כסלב. הרב קוק הבן אומר לנתיבות ישראל א', עמוד 199, התאמת העין של מטה שבנפתולי השעה ושל קשיי תחילותיה לעומת העין של מעלה. השלמת הראייה של כל אופק מציאותי שבכל פרקי גאולתנו היא הנותנת את פתרונות חלומותינו ומלחמותינו. כהרגלו בקודש, הדברים של הרב קוק תמיד מסובכים, אם זה האבא עוד יותר, אם זה הבן קצת פחות, אבל בעזרת השם אנחנו ננסה לפענח את הצופן. קודם כל הרב מזמין אותנו להתאמת העין שלנו לעין עליונה. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות בחיינו. כלומר, אנחנו, עם ישראל, מחויבים להתאים את הראייה שלנו על המציאות לעין עליונה. כשאני אומר את זה, אני אומר שלפעמים העין התחתונה מטעה אותנו ומפחידה אותנו. וכשאנחנו לא מסוגלים לראות את הדברים בתוכן פנימי, אנחנו נכנסים לבהלה, והבהלה משתקת ולא מאפשרת לאדם בעצם לגדול למימדים הראויים לו כפי שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם. אומר לנו הרב זצ"ל, תתאים את הראייה שלך לעיניו של הקדוש ברוך הוא כביכול, כמו שהוא מסתכל על העולם, ליתר דיוק מביט על העולם, גם אתה הבט על העולם. אל תהיה קטן, אל תצמצם את הראייה שלך, גדל. וזה מה שייתן כוח ופתרון, אומר הרב, לחלומות ולמלחמות. שימו לב, הוא משתמש כאן בשתי בחינות, חלומות ומלחמות, שהשורש ביניהן זהה. זה ההלחמה, מלשון להלחים. כשאני חולם, אני מלחים את המציאות התת מודעית שלי למציאות המודעית, המודעת. וכשאני לוחם, אני גם כן אמור לחדש בקרבי את המגמה של אותה לחימה כדי להתחבר לערכי הקודש. כי בעצם מה עניינה של כל מלחמה? לסלק את כל מה שמפריע בעבודת השם. כלומר, לזמר את העריצים מן העולם הזה. לזמר את הרשע, מלשון לקצור, ולהוריד את כל הרשעות שיש בעולם. והפתרון, אומר הרב, זה התפירה. פתרון מלשון לתפור. כלומר, כשאני מסוגל לתפור חלום למציאות, אז אני מפענח את החלום, אני תופר אותו. המומחה לזה גם כן נקרא יוסף תופר, כן? לא הרי פוטר, כן? יוסף פוטר חלומות. הוא הפוטר הראשון בהיסטוריה. הוא יודע לפתור, הוא יודע לתפור, הוא עובד בתפרים. אם שאלתם את עצמכם למה רוב עם ישראל עבד בבגדים, בשמטס, זה בגלל שכולם היו תופרים. זה היה מקצוע שיודע לחבר חלקים של מציאות כדי להראות בגד שלם. כשאנחנו פוחדים ממשהו, ממישהו, זה בגלל שאנחנו מתבוננים על קטע מצומצם ועושים ממנו מפלצת. אנחנו לא מצליחים לראות את הגודל, את השלמות, את התמונה השלמה, ולכן אנחנו נופלים הרבה למציאות כאלה שבעצם מפחידות אותנו. והבקשה הזאת להביט על המציאות ממעלה למטה, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה זאת, קשורה בעצם להבנה של מה שמתחולל בפנימיות של העולמות. בלי עין אלוהית שכזאת, רבותיי, העולם שלנו היה וישאר חשוך. לא בגלל שהוא חשוך, הוא חשוך בעיניך, כי אתה לא מסוגל לראות את האור מעבר לחושך, מעבר לוילון הזה. בזוהר חדש, פרשת נוח, מובא הפסוק בבראשית, בפרשת נוח, ותבוא אליו היונה לעת ערב. אומר הזוהר הקדוש, מי זאת היונה? זה מכוון לגלות יוון, שתגיע ותביא איתה חושך לעולם. ועם ישראל לא יוכל לראות את האור, אומר הזוהר, אלא דרך זיו הצדיקים. תראו מה זה, לקח פסוק מפרשת נוח, שותבוא אליו היונה לעת ערב, ומתרגם את זה למה שקורה במלכות יוון בארץ ישראל, כלומר דומיננטיות מבחינה נפשית, שכלית, תרבותית, למנהיגות של חושך, להנהגה של חושך, שאנשים לא רואים את האור כבר. זיו הצדיקים שיכול להאיר בחושך הזה, זה בעצם צורת ההסתכלות של הצדיקים על החיים. ואיך אפשר להגיע למדרגה הזאת? אז הזוהר לא משאיר אותנו ככה בחלל, סתם זרק לנו איזה רעיון. הרי הפסוק ממשיך, והנה, עלה זית טרף בפיה של היונה. אומר הזוהר הקדוש, לולי שהאיר הקדוש ברוך הוא רוח הכהנים שהיו מדליקים את הנרות בשמן זית, אזי עבדה פלטת יהודה מן העולם. איזה יופי. הזוהר הקדוש אומר לנו, אתם יודעים, כשהיונה באה, היא באה בערב, אבל מה הציל אותה מהחושך הזה, מהערב, מהערבוביה הגדולה הזאת? חושך ואור משמשים בערבוביה. זה התהליך שלנו היום. כל מה שקיים היום זה אור וחושך ביחד. אתם לא רואים את זה? אנשים מרימים כל מיני שלטים, הם האנשים הכי מקולקלים, וכאילו דוגלים לטובת איזו אמת. ביחס לזה יש לך אנשים אחרים שכאילו מצטיירים כצדיקים גדולים, וגם הם עושים כל מיני אור וחושך ביחד. מה צריך? צריך שמן זית. של מי? שהיונה, כנסת ישראל, היונה באה טרף בפיה. זאת אומרת שאנחנו צריכים את האור של חנוכה כדי לשמור על פלטת יהודה. צריך לשמור על האור הגדול הזה שיורד לעולם. וכשנלחמים נגד אויב כלשהו, חייבים לא לחסל רק את הגוף של האויב הזה, אלא גם את רוחו של האויב, שלא יצמיח גוף חדש. כי אפשר לחסל מישהו, אבל אם לא חיסלת את הרעיון הפנימי, מה שנקרא בלשון הקודש, את הלשון, לא את השפה, שפה זה חיצוני, משפה ולחוץ, אבל הלשון, אז לא עשית כלום. צריך לגבור גם על הכוח הפנימי, וזה אחד מסודות האור שיש לגלות בעולמנו בחודש שלנו, בחודש כסלו. רבותיי, לא לשכוח שכשיגיע חג החנוכה ובכלל מחר כשתדליקו נרות שבת צריך לדאוג להביא אור משמן זית זך טהור קטית. כמה שהשמן יותר יקר ויותר טוב, למרות שמותר להדליק ממלא שמנים, מי שרגיל להדליק בשמן זית זה שונה לחלוטין. למה? כי בשמן הזה במיוחד שהוא זית מתגלה אור החוכמה. אור החוכמה זו המצלות. רבותיי, לסגור את המיקרופונים, אני יודע שמיקרו הקודש, אבל המיקרו הזה מבלבל אותנו. המשכת החוכמה הזאת, זה בעצם העניין של אור החנוכה, בשמן זית דווקא, בלי שמרים, כי החוכמה מקבילה לעולם האצילות, בעולם האצילות אין שמרים, הכל זך, כנגד זה בעצם יוון היא אצילות של עולם הטומאה, זה ממש המקבילה, ולכן רצו היווני לטמא את כל השמנים של עם ישראל, את השמן, את מה שמעבר לחומר, את המושגים העליונים הפנימיים, את הנשמה, שמן אותיות נשמה, את השמונה. לכן הם רצו להרוג את החשמונאים שכולם שמיניות. משם מאותו אור ממשיכים חוכמה דקדושה. ורק זה יכול לבטל בעצם את מה שאנחנו קוראים, מכנים, חוכמת יוון. והדבר רבותיי עבד יותר מ-207 שנים בערך. כלומר, הצלחנו עד סוף בית שני לחיות עם האור הזה של החוכמה, בזכות האורות של חנוכה שהדליקו. על זה נאמר בית יעקב אש ובית יוסף להבה. מה אני צריך? גם אש וגם להבה? כן. כדי לבטל את כוחו של עשיו צריך גם אש שהיא שורפת את הענפים ואת הגזע, אבל צריך גם את הלהבה. הלהבה שורפת את הפנימיות, היא מחלה עד השורשים הפנימיים. הרמב"ן אומר שכשמדליקים נרות חנוכה צריך לומר שבע פעמים ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה עלינו מעשי ידינו כוננה עלינו מעשי ידינו כוננהו. למה? זה כמו שעה של מלחמה. מי שאומר שבע פעמים ויהי נועם מחסל את כל האויבים הרוחניים של הקליפה. חשוב מאוד לומר את זה בזמן שהדלקתם את הנרות. עכשיו בוא נשים לב, אמרנו בית יעקב אש, בית יוסף להבה. כלומר, מי מחלה את הדברים עד העצם? יוסף. מי מחלה את הדברים בחיצוניות? יעקב. אנחנו צריכים גם את יעקב וגם את יוסף. יעקב מחסל את החלק הגשמי, ויוסף מחסל את החלק הרוחני, את השורשים של הסיטרא אחרא. לכן משיח בן יוסף הוא זה שיחסל את הסיטרא אחרא בכוחות הגנוזים שלה. יבוא משיח בן דוד ופשוט נשאר לו לקטוף את מה שנשאר ולחסל את הכוח הגשמי. רבותיי, אנחנו בתהליך מאוד מאוד ארוך שכבר הסתיים של משיח בן יוסף. אוטוטו משיח בן דוד. מה זה אומר? אז יש לי בשורה טובה. שכל הכוח הרוחני כבר לא קיים של הרע. מה שאתם רואים זה רק פצעים שיוצאים החוצה, מגעילים, אני מסכים איתכם. מגעילים בגועל, כמו שאומר ההוא. שלא יתואר. אבל זה חיצוני, זה כבר לא מדבק. המחלה כבר עברה מן העולם. למה? כי משיח בן יוסף עשה את העבודה מבחינה פנימית, וזה לא נראה לעיניים החיצוניות. מי שלא רואה בפנימיות לא רואה את זה, הוא פשוט כל הזמן באותו דיקי, באותו פחד, באותה רעדה כל שנייה, אני לא יודע. בהדלקת נרות חנוכה ישראל בעצם באים לחלות את השורשים הרוחניים של הרע מן העולם. וזה הדבר הגדול. כמו שנאמר בעמלה, גם כן מחו תמחה, מצד שני אמחה. אז מי מוחה? אז מחו תמחה אתה למטה, עם ישראל, ואני הקדוש ברוך הוא מטפל בעומק הפנימי, ברוח של עמלק ומחסל אותו. האור יורד ופועל למטה מעשרה תפחים, ממש בקומה תחתונה של המציאות. אתם יודעים שמעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה תפחים, וכאן אנחנו אומרים שהשכינה כבר יורדת מתחת לעשרה תפחים, שזה דבר עצום מאוד. זה קומת הרגליים. בקבלה זה נצח, הוד ויסוד. המקום, הקומה של ברית המילה, שבקומה הזאת אנחנו צריכים להדליק את החנוכיה, רבותיי. זאת הקומה האמיתית, אומר הזוהר הקדוש. לא להדליק חנוכיות בעשר מטר גובה. החנוכיה האמיתית צריכה להיות דלוקה בקומה של ברית המילה. כי לשם צריך להביא את האור. זה פרסום הנס. פרסום הנס למי? לחלקים התחתונים שבתוכנו. לא לשכנים, סתם. ואת זה רצו היוונים למנוע. אתם זוכרים שאנחנו עוד מעט נקרא על המאבק של יעקב נגד שרו של עשיו. המאבק הזה, על מה הוא סובב? מה רצה לפגוע? באותה קומה. נצח, הוד ויסוד, כדי למנוע מיעקב להביא תוצאות חיים לעולם, כדי למנוע מיעקב להביא חיות, כדי שלא יהיו יותר חיים, שלא תהיה המשכיות לעם ישראל, שלא יהיה נצח. הנה מילת המפתח. זה המאבק האמיתי. אז אנחנו מדמיינים את יעקב מתחיל, כן, ללחום נגד איזה מין מלאך, וכל אחד עושה לעצמו איזה ציור כזה לילי. רבותיי, צריכים להבין מה זה אומר. המלאך הזה קיים, וגם אני קיים, וגם יעקב קיים. והמלאך הזה עדיין רוצה לחבל שם. אצלך או אצלך? זה אותו דבר. ואני צריך לגלות את האור שגנוז דווקא שם בקומה התחתונה הזאת. כי גם בדברים הנמוכים יש אור, רק שיש לגלות את האור הזה. אנחנו פוחדים מלרדת למטה, אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא בישיבה, בישיבה של מעלה, אבל יש גם ישיבה של מטה. יש גם עבריינים. אז מה, אין אור השם בעולם? יש. לא לפחד, רבותיי. צריך להתקדם, כי המגמה שלנו היא אור. כמו שאין פחד היום מללמוד בספר הזוהר הקדוש, אל תפחדו, כי דברים מופיעים בעולמנו. אנחנו לא צריכים להתיישן, לא צריכים להירדם. דרך אגב, זאת הסגולה השלילית של חודש כסלב, זה השינה. אז אתם תרצו לישון או להשתנות. לשנות, לגדול. זה הגיד, גיד הנשה. שמה המלאך רצה לפגוע ביעקב. ביקש המלאך שרו של עשיו לפגוע בגיד של הנשייה, של הזיכרון, של הבלבול, של השכחה. חושך, אותיות שכחה, מלכות יוון. הקליפה רוצה לפגוע במדרגות שאמורות לתרגם את הערכים העליונים למטה. למדנו כבר שזה הספירות התחתונות, נצח, הוד ויסוד. שם הסוויץ' בין העולמות העליונים ובין העולם הזה. ולכן המכה הייתה ביסודו של יעקב. איך קוראים ליסודו של יעקב? ישראל. במה רצתה לפגוע יוון? מה היא רצתה למנוע? רבותיי, זה פשוט מאוד, היא רצתה למנוע, ועל זה אנחנו אומרים הלל, דרך אגב. אף אחד לא אמר הלל, ואף אחד לא אמר על הניסים, על הנס של פח השמן, רבותיי, תשכחו מזה. אני לא יודע איפה למדתם, אבל זה לא על זה. אנחנו אומרים הלל ועל הניסים, על המלחמה ועל הניצחון הצבאי. אחר כך באו בניך והדליקו. רבותיי, חכמים ידעו על מה הם מדברים. הם ידעו שיש אנשים בדור שלנו שיבלבלו לנו את המוח. זאת אומרת שיש כאן, ולפי הארי הקדוש זה דווקא ממוקד בספירת ההוד. מה זה ספירת ההוד? אתם רוצים שאני אתרגם לכם את זה במונחים של נפש? עצבות, מרה שחורה, דיכאון, פחד. זה ספירת ההוד, רבותיי. כשספירת ההוד אתה נותן לה משקל יתר, והשר של עשיו נוגע לך שם, מה הוא עושה שם? למה הוא נוגע? הוא אומר, תעורר את החלק הזה, זה חלק קשה מאוד. לא סתם רבי שמעון בר יוחאי רצה לצאת מן העולם הזה בספירת ההוד שבהוד. זה לא סתם, כי הוא ידע שזאת הספירה הקשה ביותר, ושמה רוצים לפגוע בעם ישראל. ברגע שאתה מתרגם את כל הרוחניות שלך לגשמיות, זאת המכה הקשה ביותר. אז פתחתי את דבריי, רבותיי, תסגרו את המיקרופונים בבקשה, שומעים הכל, אתם מפריעים למהלך השיעור.
סגור, אבל אתה יכול להמשיך.
אמרתי לכם בתחילת השיעור, שמי שאין לו עין אלוהית מותאמת, לא יוכל לראות את הדברים. ואני רוצה לתת לכם דוגמה, דוגמה שאני בטוח כמעט שאף אחד לא ראה אותה. לא שם לב אולי. אנחנו יודעים, כולם יודעים, שבכ"ה לחודש אלול נברא העולם, נכון? העולם נברא בכ"ה באלול, כמה ימים אחר כך, שבעה ימים אחר כך, שישה ימים אחר כך, נברא אדם הראשון וכו' וכו' וכו'. זה עין אנושית. למרות שלמדתי, בסדר, למדתי, אבל קיבלתי אינפורמציה יחסית פשוטה. אומרים לך אינפורמציה, זה נתון. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל קצת בעין אלוהית. ננסה לתרגם את מה שאמרתי. אם בריאת העולם הייתה בכ"ה לחודש אלול, הרי שבעין עליונה אלוהית אנחנו צריכים להתייחס גם למה שקדם, כלומר להיריון. כלומר, לפני שהיה הריון, היה גם פקידה, כלומר זיווג, כדי שהאישה תיכנס להיריון, כדי שהעולם ייברא, כי זה דומה ללידה. כלומר, אני צריך לחזור בעיניים אלוהיות לשורש של השורש של רגע הזיווג בין החוכמה ובין הבינה העליונים, כדי שעולם ייכנס להיריון וייוולד בכ"ה לחודש אלול. תשעה חודשים לפני כ"ה אלול זה כ"ה כסלו. זאת אומרת, מתי היה זיווג בין חוכמה ובינה העליונים לבריאת העולם, ללידת העולם? בערב הראשון של חנוכה. ואתה כמו פרח, מדליק נר, וחושב שהבאת נרות מהמכולת, הנרות הללו. אתה מבלבל את המוח. אתה יודע מה קורה בפנימיות? אז היה הזיווג הגדול של הזון החדשים של השנה, שנה חדשה. הזיווג היה חשאי. לא שומעים את הזיווג הזה. לא מתייחסים אליו כי הוא שקט. אתם יודעים מה אומרת הגמרא בברכות? אם זה לא היה כתוב לא הייתי אומר, כן? רחם מכניס בחשאי ומוציא בקולי קולות. תראו איזה עומק ואיזה אומץ יש לחז"ל. היום אתה תגיד דבר כזה, אם הייתי היום עושה חידוש כזה, היו זורקים על היוונים. כתוב בגמרא. ויש טיפה של אבא וטיפה של אמא. כלומר יוד וה, שתי טיפות יורדות לנו. ומתי מתגלות? בחנוכה. רבותיי, זה החודש שלנו. אלו מימדים ששייכים לתמיד, תמיד, לנצח, לקבוע, ליציב, לנכון, לקיים, לנאמן, לגיבור. אם אני רוצה את הערכים האלה בחיים שלי, אני צריך לדעת את זה. אתם יודעים, זה קצת בושה, אני מתבייש להגיד את זה. אתם יודעים למה? כי בילקוט המדרש אומר לנו שהמן ידע שאי אפשר לתקוף את ישראל בחודש כסלב בגלל מה שאמרתי לכם עכשיו. הוא למד קבלה. המן למד ואתה לא יודע? פיינטינה, כמו שאומרים באשכנזית. הוא ראה את סגולת הזמן, הוא ידע את סגולת הזמן. גם עם ישראל של אותה תקופה לא בכדי סיימו את העבודה של הקמת המשכן בחודש כסלב. למה? כי רצו שהייחוד המחודש של אבא ואמא יהיה דווקא במשכן. אבל זה נדחה, הקדוש ברוך הוא דחה את זה לניסן. לא ניכנס עכשיו לעניינים האלה, אבל יש לזה גם כן עניין מאוד עמוק. צריך להבין שכל נס במהותו הוא נצחי, כי הוא שייך לעולם שאין בו זמן. כשאתם נכנסים לעולם שאין בו זמן, אין דבר כזה שזה לא מתגלה. למשל, מישהו שבא לטיפול, כן? קיבלתי מישהו לטיפול, אז הוא בא ואומר לי שיש לו בעיות מפה עד הודעה חדשה, וכל העולם ואשתו נגדו. טוב, אמרתי לו, אתה מוכן להתפטר מהבעיה שלך? אומר לי, בטח שאני מוכן. זה לא כל כך פשוט, כן? זה לא כל כך בטוח, כן? הרבה אנשים לא רוצים, סתם אומרים. אז אמרתי לו, בוא, אני מכניס אותך עכשיו למדרגה היפנוטית מאוד מאוד קלה. של אריקסון, זה נקרא. ולקחתי אותו לבית קברות של העיר שהוא גר בו. בא. ואמרתי לו, אני מתאר את בית הקברות, בו אני ואתה הולכים עכשיו לקבור את הבעיה שלך. אתה מוכן? יאללה, תתחיל לחפור. הוא אומר לי, אני לא מצליח. אמרתי לו, אין דבר כזה. אם אתה לא מצליח, זה בגלל שאתה לא רוצה. עכשיו אתה במצב שאתה חייב להצליח. מתחיל לחפור, אומר לי, בסדר, הצלחתי, אני מתחיל. אני אומר לו, טוב, עכשיו אנחנו זורקים את כל הבעיה שלך, את כל הטראומה שלך לתוך הבור הזה. הוא אומר לי, אני לא מצליח, יש עוד. אמרתי לו, אתה לא רוצה. אתה רוצה שישאר לך קצת. אתם מבינים איך זה עובד? אנחנו לא רוצים להתפטר מהבעיות שלנו כי אנחנו מרוויחים מהן. כי אנחנו המסכנים, כי אנחנו הקורבן, כי דואגים לנו, כי מחבקים אותנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מדרש תנחומה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא לגדולה מזו אתה מתוקן. אתם זוכרים שאהרון דאג כשהיה קורבן הנשיאים, כולם הביאו והוא נשאר בחוץ, אומר בטח זרקו אותי לכלבים, אני כבר לא שייך כלום, עם חטא העגל שט עלינה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לו שירגע, הקורבנות קיימים רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל הנרות, לא הנרות של המקדש, הנרות של חנוכה יהיו בזכותך. לאיזו ספירה שייך אהרון? הוד. נרות חנוכה, הוד. אל מול פני המנורה העליונה, כלומר הכוונה לנרות חנוכת בית חשמונאי. הקדוש ברוך הוא לקח את הארון, זרק אותו עד לתקופת החשמונאים, כדי להראות לו שהאור של חודש כסלב הוא אור של נצח. בעזרת השם, סמוך לחנוכה, נלמד מהו האור הזה, שהוא שייך בעצם לעתיד, ולא לאיזה סיפור מן העבר שאנחנו מנסים לשחזר. אמרתי לכם שכל נס הוא נצחי. כל חודש כסלב שמגיע לעולם, כל שנה מחדש, אותו גילוי של נצח אלוהי בקרב ישראל. מציאת פח השמן האחד, אתם יודעים מה זה מציאת פח? פח זה 100, זה לא פח של זבל, כן? פי ח, זה פי חף. פי חף זה 80 ועוד 20, זה 100. כלומר, זה בעצם מציאת המאה, מציאת השלמות. אחד, חז"ל דואגים לומר לנו אחד, לא, כן, מצאו פח שמן. אחד, שנשאר. למה הוא נשאר? כי אי אפשר שלא יישאר. אמרתי לכם, זה עולם האצילות. אין זר בעולם הזה, בעולם האצילות. לכן נשאר לנצח איזה עד של עם ישראל שחתום בחותמו העליון של הכהן הגדול. לא, לא, לא רק הכהן הגדול, כן, הקדוש ברוך הוא נקרא הכהן הגדול. רבותיי, אין לנו מה לפחד, תפסיקו לפחד מכל דבר. תבינו שאנחנו במהלך גדול. האור והחושך אומנם משמשים בערבוביה, כמו שאמרתי לכם, וכל מי שמסתכל בעין חיצונית פשוט נבהל, כי הוא רואה את כל התומעה. למה היא יותר בולטת מהקדושה? כי זה העניין של הקדושה, היא תמיד גנוזה, עד הרגע האחרון. והתומעה לעומתה, היא אין לה צניעות, אז היא הכל בחוץ. לא לפחד רבותיי, כל מה שקורה בחוץ במגעיל הזה, קורה בפנים בטהור. וכשזה יצא, זה יצא בבת אחת, בעוצמות כאלה שאנחנו לא מבינים אפילו. כמו שיוסף הצדיק ויריצוהו מן הבור, בריצה. ולכן שמונת הימים שאנחנו מתקרבים עליהם, וצריך לבנות אותם מעכשיו, צריך להכשיר את עצמנו. זה שמונה ימים כנגד ספירת הבינה, שהיא למעלה מכל מגבלות של זמן, רבותיי. אין זמן. אתם נוגעים שם בעלמא דחירו, בעולם החירות. כלומר, אפשר לצאת מכל מועקה, מכל רמה. כן, תחייכו, תחייכו. זה אותו עניין, רק שבמרוקאית זה נשמע יותר חזק. כן, מועקה, בסדר, מרגישים, אבל רמה זה עולם החירות. בפסחים קי"ז שואלים בגמרא והלל זה, מי אמרו? מי אמר לנו להגיד הלל? איפה למדנו לומר הלל? עונה הגמרא נביאים שביניהם. מי זה נביאים שביניהם? מתי מדובר? מדובר בהלל בפסח. שואלים בגמרא מי לימד אותנו לומר הלל בפסח? נביאים שביניהם. באותה תקופה מי היו נביאים ביציאת מצרים? משה ואהרון ומרים. כלומר, משה, אהרון ומרים גילו לעם ישראל לומר הלל. מתי, אומרת הגמרא? על גאולתם. ומה הם לוקחים בצורה שמשגעת את השכל הרציונלי? במקום להגיד כמו פסח שעכשיו אמרתי לכם, לא, חז"ל אומרים כגון חנוכה. תגיד לי, אתה לא מצאת יותר טוב מאשר לזרוק אותי בהיסטוריה? אתם יודעים למה? כי חז"ל ידעו שבדור האחרון יקומו אנשים שיגידו כן, אני מוכן להגיד בפסח כי זה נס אלוהי, אבל על נס צבאי, חס ושלום, זה הציונות. אומרת הגמרא כגון חנוכה, גם בחנוכה שאתה אומר הלל, על מה? על הניצחון הצבאי. עכשיו יואל מוסיף לכם, תאמר הלל עם ברכה ביום העצמאות, ואל תפחד ממה יגידו. ומי שלא רואה, יש לו בעיה של ראייה, כי אין לו עין אלוהית על ההיסטוריה, הוא בהיסטריה. גם נוסח על הניסים, אמרתי לכם מקודם, השנה נוגד על המיסים, כנראה, נעשה על המיסים, ועל מה שנתנו לנו בחלט, ועל חלט, ועל כל מה שהיה בקורונה, כל הסיפורים האלה, על הניסים, מה זה מדגיש? את הניצחון הצבאי. אחר כך באו בניך והדליקו וכו' וכו'. כלומר, ניצחון החשמונאים על אימפריה, שזה דבר גם כן לא מובן בשכל, אתם מסכימים איתי. איך משפחה קטנה כזאת, של כמה בודדים, נו באמת, אתה מספר לנו סיפורי סבתא, כל ילד יגיד לך, נו אבא, נו מספיק עם השטויות שלכם, אתם סתם הדתיים האלה, הרבנים, מספרים לנו סיפורים. זה לא הגיוני, זה לא רציונלי. נכון, זה בדיוק החידוש של כל חודש כסלו, הוא לא רציונלי. המלחמה הייתה להשבת מלכות ישראל. רמב״ם מפורש יתר על 200 שנה, כלומר עצמאות. זאת הייתה מלחמת העצמאות של אותה תקופה. שהנצח ינהל את עולם התמורות. והיוונים ביקשו לבטל את כל השייכות של עם ישראל לנצח הזה. מה הם רצו לבטל? אתם זוכרים? שבת, חודש ומילה. זה העניינים שקשורים לנצח. מה זה שבת? שבת זה עולם שהוא לא מפה. שבת זה עולם האצילות, זה לא מפה. אין לזה זמן. שבת נקרא יום, זה לא זמן. מה זה חודש? חודש זה כוח של התחדשות. אין בעולם הזה דבר חדש. אין חדש תחת השמש, פתאום ראש חודש. מה זה הדבר הזה? מה זה המצאה הזאת? עם ישראל. ומה זה מילה? אותו דבר, היום השמיני. זה לא מהעולם הזה. שבוע שעבר הייתי סנדק של תינוק. נתנו לו את השם ביום השמיני, נכון? למה? כי זה היום שקושר אותו לנצח. זה הסוד הגדול רבותיי, הם רצו לחנוק את גילוי הנצח מעם ישראל, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוהי ישראל. מי זה השור בתורה? יוסף הצדיק. כתבו לכם על קרן השור והמבין יבין, על היסוד הקדוש, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. אוי ואבוי. אתם לא מבינים את זה? עכשיו, אם היוונים רוצים לעשות את זה, מה אני צריך לעשות? בדיוק הפוך. להתחבר לשבת כי זה קודש קודשים, כי זה מעבר לזמן. להתחבר לחודש כדי להתחדש ולא לפחד מכל מה שחדש. חדש מן התורה אסור. תפסיק כבר. וברית מילה זה לא בגלל שעשית את זה פעם אחת שעשו בשבילך. איך אתה עומד שם? סליחה על המלגם. זאת אומרת שיש לנו כאן בעצם ביטויים מאוד מאוד גדולים. הדלקת הנרות בחנוכה, שלפי הקבלה זה הזמן לגילוי אורות הבהירות, ככה אומרים חכמי הקבלה, גילוי אורות הבהירות. כלומר, אני רוצה את האור הבהיר, אני רוצה לדעת, אני רוצה לראות איפה כן, איפה לא. גם רבקה שאלה, הלכה לדרוש את השם. אני רוצה לדעת למה יש לי נטיות כאלה ונטיות כאלה. למה אני מרגישה בעיתות בבטן כשאני עוברת ליד איזה כנסייה, ויש לי בעיתות אחרות בבטן כשאני עוברת ליד בית כנסת. צריך לעשות ברורים. זו אותה בטן, קדושה. אמרתי לכם שהטוב והרע מאוד דומים. השעיר לשם והשעיר לעזאזל שווים. זה תאומים. אתם יודעים מה מפריד, מה מבדיל בין גיהנום לגן עדן? מסך שהוא עווה כמו קליפת השום. מה זה אומר? שזה כל כך קרוב שיש אנשים שהם בגיהנום ותשאל אותם, הם חושבים שהם בגן עדן. ויש אנשים אחרים שחיים היום בארץ ישראל וכל היום מקללים, חושבים שהם בגיהנום. רבותיי היקרים, נס פך השמן וכל הסיפור שלנו בחודש הזה מורה על ייחוד עליון שנעשה בקודש הקודשים. אתם רוצים את הניסוח, את הנוסחה המנצחת של החודש? היא כתובה בסידורים שלנו, עוד מעט נגיד אותה. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. זהו, זה הנוסחה. זה הקוד של החודש, רבותיי. מי שיבין את הקוד הזה, מבין את כל הסוד של החודש. הנוסחה הזאת מתאימה לעם ישראל, והיא מתאימה לזמן הזה של חודש כסלו. כלומר, זה הזמן שאנחנו מסוגלים לקלוט את הדבר הזה. מי זה הגיבורים? אלה שאתה חושב גיבורים. אלה שאתה חושב רבים, בגלל שהם רבים, אז הם גיבורים. תראה כמה הם. וכמה אנחנו עלובים. ההיגיון האנושי אומר לך שהגיבור זה מה שאתה יכול לתפוס, זה קרוב למושגים שלך. אז אתה נותן את הביטוי של הגיבור לזמן. אז הזמן הופך להיות קצת אלוהים בשבילך. הוא הגיבור. הנצח? נו באמת, זה כל כך רחוק מהמושגים שלנו, שאנחנו לא נותנים משקל לנצח הזה. זה לא הגיוני. הייתה לי חברותה פעם לפני 25 שנים, עם בן אדם מאוד מאוד הגיוני, ולמדנו גמרה ביחד. אז כל פעם שהייתי אומר לו משהו, היה אומר לי, לא, זה לא הגיוני. אמרתי לו, כשאתה מתפלל עמידה, אתה מתפלל למי? למישהו ששייך להיגיון שלך? מה אתה עושה כל היום? למי אתה מתפלל? אם זה לא הגיוני, לא תקבל. לכן אתה נגד הזוהר. כי זה דברים שנוגעים להיגיון מסוג אחר. לא להיגיון שלך. אתה חושב שאתה אלוהים? אתה מצומצם. אתה לא מאמין שיש מישהו גבוה ממך שחושב במדרגות אחרות ורצונו הוא רצון עליון למעלה מההיגיון? אתה חוזר על תרבות יוון בטעות שלך? ועם ישראל נברא עם היכולת לקבל את הדבר הזה, שהוא למעלה מההיגיון האנושי, שהוא במדרגה של נס, כשאתה יודע לצאת מהמצב שאתה נמצא בו עכשיו, זה נקרא נס. על יוסף נאמר, נו, וינוס, ויצא החוצה. מה זה ויצא החוצה? לאן הוא יצא? אתם חושבים שהוא ברח מהבית, נכון? זה הסרט, כאילו ראיתם את זה בראש. אשת פוטיפר מושכת לו בבגדים, הוא בורח, לא רוצה, בעלך יבוא, מה יגיד? זה הסרט שאנחנו רואים, נכון? אללה איסטר. וינוס ויצא החוצה, הוא יצא מהמשחק הזה של העולם הרדוד הזה, הכל כך נמוך, שאנחנו משחקים בו כאילו זה הכל, כל הזירה היא פה. אתה לא מבין שיש משחק אחר, לא יצאת מהקופסה עדיין. וינוס ויצא החוצה, כמו שהקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם, ויוצא אותו החוצה. למעלה מכל המזלות, למעלה מכל הגבולות והמוגבלויות שלך. אם היית מחליט שאתה לא רוצה למות, לא היית מת. אתה מאמין שאתה הולך למות, בגלל זה אתה מת כל יום, מזדקן, מזדקן, מזדקן. זאת אומרת שיש כאן מדרגה פנימית של עם ישראל בחודש הזה. נשמת האומה הישראלית שמתחילה להופיע בדמויות אנושיות של אברהם, יצחק ויעקב, והאימהות, שרה, יפקר, רחל, לאה. אבל הם חיו, האנשים האלה, לא בצורה פרטית. אתם חוזרים הביתה, אנחנו חוזרים הביתה, אתה מוזג לעצמך כוס קפה, מדליק סיגריה, שוטטה, אוכל עוגיה, מה יש לאכול הערב? האנשים האלה, הדמויות האלה, היו חיים את האומה. הם היו בעצמם עם בהתהוותו. איפה אנחנו? האם אני גדול כזה שכשאני מדליק נרות שבת, אני חושב להאיר את העולם מהחושך שהוא נמצא בו? או שאני מדליק, להדליק נר של שבת, עושה כל מיני ג'סטות וכל מיני זה, זה יפה. אתה חושב להאיר את העולם בגלל שהחשיכו את העולם שלנו? כשאת עופה לחם ועושה פת ומפרישה, את חושבת לתקן את העולם, את אדם הראשון שהופרש כמו חלה? אתם חושבים כל הזמן שיהיה לכם ענן קשור לבית עם חבל? רבותיי, זה מה שהאבות היו עושים. שהשכינה תהיה בבית שלי, שהקדוש ברוך הוא, וירד אדוני בענן, והתייצב עמו שם. אני לא יודע, אני רוצה להיות שם. באמת, מי שמכיר אותי באמת בפנים, אני רוצה שם. אני רוצה את הפרוקסימיות הזאת. אני רוצה את הקרבה הזאת. זה גרעין של קודש, רבותיי. אנחנו לא חיים יותר, אנחנו בהיסטוריה שמסתיימת. אנחנו צריכים להבין את הדברים הגדולים. אנחנו מוליכי האור. אנחנו הנגד, עזר כנגדו, נגד של הקדוש ברוך הוא, שמסוגל לעמוד במתח הכי גבוה שיש. של האינסוף. אז כל הנושאים האבסטרקטיים שלנו, זה רחוק. אז זה נקרא חלש. וכמה זה? כלום, זה אוויר. אז זה מעט. מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים. הנה הנוסחה של החודש, רבותיי. תלכו עם הנוסחה הזאת בכיס, תכתבו אותה. אני לא הולך איפה שכולם הולכים, בגלל שכולם הולכים. ללכת אל. למה? כי כולם הולכים. מה זה בעצם משנה? אפשר אפילו לכתוב שיר, נכון? לא. תלכו עם האמת שאתם מרגישים אותה באמת. תפסיקו לזייף. על הניסים. הדבר הזה מקפל בתוכו את כל תעודתו האלוהית של עם ישראל. אנחנו הניסים האלה. אנחנו נס מהלך. ראיתם פעם עם שנולד משלושה אבות ומשש אמאות? שרה, רבקה, רחל, לאה ושתי השפחות. זה הבלגן הזה. יש לך אבא ואמא, אתה כבר מסובך. שלושה אבות ושש אמאות. והאמאות שלנו, כן, מי שלא מאמין, מפחד. בת 90. נו באמת, אבא תפסיק עם השטויות שלך, מה אישה בת 90 יולדת, נו? אבא זקן בן 100, תגיד לו מה השפריצו לו, איזה חומר? מה הוא ישן לפני? יצחקו עלינו, אתה יודע מה? תקרא לו יצחק. זה מצחיק את כל העולם, אנחנו בדיחה אחת גדולה, כי אנחנו לא רציונליים. אנחנו מפריעים לאנושות בגלל שהאנושות חיה על הרציונל, ופתאום בא איזה חנון שאומר, אני בא מקומה אחרת, באתי להגיד לך פרעו היקר שאני שליח של מישהו שאתה לא מכיר, גובה שאתה לא יכול להשיג. לך מפה, נו, תעוף לי מהעיניים. אל תדבר ככה. זה הכוח של חודש כסלב, רבותיי, תכתבו לכם. מסרת גיבורים ביד חלשים, תרשמו את זה ותכניסו לכיס. וכל פעם שיש לכם איזה מועקה החודש, תוציאו, תסתכלו. מסרת גיבורים ביד חלשים. אני לא נופל לאילוזיה הזאת. לא רוצה ליפול למנגנון שהורס לי את החיים ומפחיד אותי. אני רוצה מנגנון שהכאילו חלש הוא באמת הכי חזק, והמעט הוא הכי גדול. אתם המעט מכל העמים, עם ישראל. אז מה, אתם לא צודקים? רבותיי, תשימו לב כמה איזה מין תפילה קטנה שהכניסו לנו אותה בתוך איזה תפילה, אנחנו אומרים את זה. אתה גם מפהק, על הניסים, על הפורקן, ברכת המזון ככה, כל פעם בברכת המזון, כולם מפהקים, לא יודע למה. רק מת לישון כבר. בוא נסיים כבר את ברכת המזון, אז יש לך תוספת על הניסים, על הניסים הזה, תקשיב לכל מילה. זה נוסחה מנצחת. זה מה שעושה את קידוש השם בעולם. זה הזיכרון של הנצח על תרבות יוון. אבל זה נעשה ברובד הגנוז, רבותיי. רק מי שמסוגל לראות את זה, מסוגל לראות את הנס בכלל. אתם יודעים למה אנחנו לא רואים ניסים? כי אנחנו לא יודעים להודות. אם הייתם מודים על ניסים שאתם רואים, הקדוש ברוך הוא היה עושה לכם עוד. הנה, למשל, הקמת מדינת ישראל, לא רואים בזה נס. נו, באמת, מה זה שטויות, לא יודע מה זה הפלמח, או לא יודע מי עשה את זה. הקדוש ברוך הוא בכלל לא שייך לסיפור הזה. בוא נשרוף את דגל ישראל והכל. אתה יודע מה? אומרים לך חזל, אתה יודע איפה אני אכניס לך את על הניסים האלה? במודים. רק כשתודה, תראה ניסים. לא תודה, לא תראה ניסים בחיים שלך. גם אם הם יהיו. כי אתה לא יודע לשלב על הניסים ומודים אנחנו לך. תראו איזה חוכמה יש לחזל. עוד מעט אני הולך לשכנע אתכם שכל חזל היו דתיים לאומיים. זה מפחיד. תלמיד אחד שלי במכון מאיר לקח שיעור שהעברתי שבוע שעבר של הרב חרלאפ זצ"ל, שלח אותו למרסיי בצרפת, והרב שלו אומר, זה שטויות, זה לא שיעורים זה. זה סתם דברים הם ממציאים. תלמידו המובהק של הרב קוק. זה פילוסופיה, זה לא שיעורים, זה לא תורה. אמרתי לבחור, איפה הרב שלך חי? אתמול בשידור חי. אומר לי שם, אמרתי לו, מי פילוסוף? הוא או אתה? אתה חי פה, הוא הפה שלו בלי סוף, פי לא סוף. הוא סתם מחרטט תורה, אבל הוא לא חי אותה. הוא לא חי בארץ ישראל. איך אתה רוצה שהוא יחיה תורה? איך אתה רוצה שהוא יחיה את העם שלו? והוא מדבר על ספר כזה בזלזול? רבותיי, אם אנחנו מגיעים למצבים האלה, זה בגלל שאנחנו לא מודים. לא מודים, וגם בחיים הפרטיים שלי. אני צריך להסתכל ולהודות כל שנייה. אז אני יודע שאתם שומעים את זה בכל מיני שיעורים של מוסר, אבל כאן אני מכניס לכם את זה בצורה של מודים אנחנו לך על הניסים ועל הנפלאות וכו' 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 שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. לא אמרת מודים, אל תגיד על הניסים, לא יכול לבוא. הקול הזה של האור הגדול זה קול גדול ולא יסף. יש כלל רבותיי, לא לפחד. קץ שם לחושך. מישהו השבוע הבא אומר לי, המשפט הזה אמרת לי את זה לפני 30 שנה והוא הולך איתי כל הזמן. כל פעם שיש לי מצב לא טוב, אני יודע שקץ שם לחושך. לא אני אמרתי, כן? זה פסוק. אבל זאת אמת. למה? כי לשקר אין עתיד. כי לא היה לו גם הווה ואין לו גם עבר. הוא לא קיים. זה אילוזיה. בעברית, אילו זה היה. אילוזיה, זה לא. האמת היא אבסולוטית. האמת היא אלוהית. לכן קץ שם לחושך. זה המנטרה של חודש כסלב. החודש הזה הוא חודש סודי, עצום, גבוה, מעין כמותו. יהי רצון שבעזרת השם אנחנו נזכה לדלות את האור הזה, להגביר את המודעות של השייכות שלנו לנצח הזה. אתם יודעים שכשאומרים נצח ישראל לא ישקר, לא מדברים עלינו, מדברים על הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא נצח ישראל. הוא הנצח של ישראל, ובזכותו הוא הפך אותנו לנצחיים ולמנצחים, תרתי משמע, גם בתזמורת העולמית וגם בקצב של המוזיקה הגאולית. האור, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בעם ישראל. רבותיי, יש לנו שכינה, זה הקדוש ברוך הוא. ממה יש לי לפחד, ריבונו של עולם? אם אני איתו באותה קבוצה, ממה אני פוחד? בני חשמונאי זיהו. כמה הם היו? כלום. אבל הם זיהו את הפוטנציאל והשתמשו בו. אמרתי לכם, גם המן ידע את זה. אז הוא פחד, הוא הסתיר את זה. בני חשמונאי זיהו את הפוטנציאל. עכשיו, אם הם זיהו אותו, זאת אומרת שהוא היה קיים ביקום מששת ימי בראשית. זאת אומרת שעכשיו, ברגע שאני מדבר איתכם, הכוח הזה עכשיו משוטט בחיים. אתם מסוגלים לשלוף אותו עכשיו מכל מיני מקומות? בוא נראה, בעזרת השם, עד סוף החודש, כמה אני אשלוף חתיכות של אור ונשים בכיסים. ובסוף החודש הזה דיר בלק אם אחד אומר לי שהוא לא מרגיש טוב. אם באמת הוא עשה את העבודה הזאת, אתם צריכים לרקוד כל היום. אז בעזרת השם נעשה ונצליח. אני לא תוקף, זה פשוט אני כנראה שזה הלהבה.
בשמחה רב.
אז יהי רצון שבעזרת השם נתלהב מהלהבה של יוסף הצדיק ונדליק את האור בחיינו ונגרש את החושך הגדול הזה. פשוט מאוד אילוזיה גדולה, אבל זה כלום, סתם רעשים. זה הכל בדיוני, זה לא קיים. זה כל מיני טכנולוגיות. עושים לך פרצופים. זה לא קיים בכלל. תמשיכו ללכת ישר, נמשיך ללכת ישר, זה רק עניין של שעות. נשמות יקרות, זה עניין של שעות. כדי לראות את האור הגדול הזה. יהיה רצון שנזכה במהרה בימינו אמן. תודה רבה.
אמן, תודה רבה הרב.
יישר כוח הרב.
תודה רבה, שבת שלום.
בהצלחה ותודה רבה על השיתוף.
תודה רבה, ממש תודה רבה.
היותר גדול, אני רואה שזה מתעצם, ברוך השם, תודה לכל מי שעוזר לנו בהפצה של התורה. תודה לכל התלמידים היקרים.
תודה רבה, שבת שלום, היה מאוד מעניין.
שבת שלום, הרב.
אוהב אתכם מאוד מכל הלב, ושולח נשיקות לכולם.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.